שבת שלום. אנחנו פרשת כי תצא בן סורר ומורה, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ותפסו אותו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו זולל וסובה, ורגמו כל אנשי עירו באבנים, ומת, וביער טהרה מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. סורר, שר מן הדרך. מורה, מסרב בדברי אביו. רש"י אומר, קושייה. הפרשה הזאת, יש בה כל כך הרבה תנאים, כמו שאנחנו תכף נראה, בקיצור, שזה בלתי אפשרי שתצא לפועל. למשל, הוא אינו חייב סקילה עד שיגנוב דווקא משל אביו ולא מאדם אחר. הוריו שניהם צריכים להיות חיים. אמו שווה לאביו בקומה ובמראה ובקול, ויקנה בשר בזול ויין בזול, ויוכל בחבורה שכולן ריקנין. כל התנאים האלה הרמב"ם אומר שהם מפי הקבלה למדנו אותם. והבשר הוא חי ואינו חי, חצי מבושל, מבושל ואינו מבושל, כמו דרך הגנבים, היין מזוג ואינו מזוג, והוא צריך לאכול תרטימר בשר וחצי לוג יין התלקי, הרבה תנאים. אם הוא אוכל את זה ברשות אביו, או שהוא אוכל אכילה של מצווה, נגיד הוא אוכל את האכילה הזאת מעשר שני, או שזה אכילת עבירה, נגיד הוא אוכל שקצים ורמסים, הוא פטור. ואם הוא אוכל כל מאכל, נגיד הוא אוכל עוף, גם כן פטור. ואם הוא שתה כל משקין ולא שתה יין, פטור. אם הוא אכל בשר חי או יין חי, הכוונה לא מזוג, פטור. אם הבשר הוא בשר מליח או יין מגיטו, פטור. אם הוא וכל השמועה הזאת, כל הפרשה הזאת מפי השמועה, זה, היא נוהגת בבין 13 ויום אחד, ש, וכמה זמן היא יכולה להתקיים? הכי הרבה, 3 חודשים. יש בו סימני בגרות, 3 חודשים, בגלל שאם התעברה אשתו, אז עוברה יהיה ניכר ב3 חודשים, וכתוב כי יש לאיש בן, בן ולא אב. עכשיו, איך זה הולך? כל הדברים האלה, אפילו דבר אחד חסר, זה מיד מכשיל את הביצוע של הדין. איך הדין עצמו? מביאים אותו בתחילה לבית דין של 3, ואומרים להם, בננו זה סורר ומורה, ומביאים 2 עדים שכל הדברים האלה התקיימו, שהוא גנה משל אבי ואכל וכו', והייתה התראה לפני כמובן, ואז מלכין אותו. ואחר כך הוא חוזר עוד פעם וגונב אותו דבר, ואוכל עוד פעם אכילה כזאת, מביאים אותו כבר לבית דין של 23. ומביאים 2 עדים עוד פעם, ושאכלת האכילה, ובודקים את כל העדים, ואחר שהם מקבלים את עדותן, ובאמת הכל בסדר, ובודקים אותו שיש בו מקצת סימני בגרות, אבל לא לגמרי. וכמובן אמרנו, כמו בן 13 ביום אחד, ואם עוד לא עברו 3 חודשים, פעם ראשונה שהוא בא לדין, עד הפעם האחרונה, גומרים דינו כדרך כל הרוגי בית דין וסוקלים אותו. והוא גם כן לא נסקל, אלא אם כן השלושה דיינים הראשונים שהיו שם, הם גם בבית דין אחר כך של ה-23. עכשיו, אם מחלו לו אבי ואמו, אז הוא פטור. אפילו אחד מהם לא רוצה, פטור. איזה אמא אתם מכירים שתיקח את הבן שלה להיסקל? אם היה אחד מהוריו גידם או חיגר או אילם או סומה או חרש, הוא גם כן לא נעשה בן סורר ומורה, שנאמר ותפסו בו אבי ואמו ולא גידמים, והוציאו אותו ולא חיגרים, אמרו ולא אילמים, בננו זה ולא סומין, איננו שומע בקולנו ולא חרשים, ובת היא גם לא יכולה להיות בת סוררת ומורה. טוב, ומורה. עכשיו, בגלל כל התנאים הללו, באו רבי יהודה ורבי שמעון בגמרא ואמרו, בן סורר ומורה לא היה וגם לא עתיד להיות, אלא למה נכתב? דרוש וקבל שכר. אבל רבי יונתן אמר, אני ראיתיו וישבתי על קברו. קושיה. קושיה, הרמ"א כותב ביורה דעה, שאסור לשב על מצבה. איך הוא ישב על קרבו? ולא עוד, אלא שרבי יונתן, הוא היה כהן. רבי יונתן זה רבי יונתן בן עוזיאל, רואים בכמה סוגיות בתלמוד שהוא היה כהן, אז תירוץ ראשון, רבנו בחיי גורס, רבי יוחנן. זה מתרץ לנו קצת את העניין של, של הכהן, אבל עדיין אסור לשב על מצבה, עדיין יש בעיה. טוב, תירוץ שני, איך אומר רבי יונתן, אני ראיתי וישבתי על קברו, כשמדובר בכגון אבשלום. אבשלום, בן של דוד, אני ראיתי והכוונה, עמדתי על עניינו, שהוא היה בן סורר ומורה, וכתוב ולא עצבו אביו מימיו, זה היה העניין שלו. זה לא שבפועל היה שם התקיימו כל ההלכות וכו', אלא בחינת. תירוץ שלישי אומר המהר"ל בחידושי אגדות, שמדובר פה על עם ישראל בשעת החורבן, שהם היו סוררים ומורים ולא שומעים אל כל הקדוש ברוך הוא, ואלימם זה אביהם, כן, ואלימם זה כנסת ישראל, זה גם בזוהר היסוד הזה, ואני ראיתי אותם, וגם את עיר הנידחת אני ראיתי, זה ירושלים. אז הוא אומר שמה, כי לא נכתבה פרשה בתורה שלא יצא המצווה לפועל המציאות. אבל גם זה אנחנו מבינים מהמהר"ל שזה בחינת. זה לא, הרי לא הלכו שם כל, לא היו כל ההלכות בדיוק כמו שקראנו פה. טוב, אז נמצא שגם לפי רבי יונתן זה לא בפועל ממש התקיימו כל ההלכות. אז לפי כל אלה, אנחנו בעצם רואים שזה לא היה ולא עתיד להיות. קושיה כבדה, איך הרמב״ם כותב את זה בתור מצווה. מצוות לא תעשה, בספר המצוות, קוף צדיקי, הזהירנו מהיות זולל וסובה במאכל ובמשתה בימי הנערות, ובתנאים המתוררים בדין סורר ומורה, והוא אמרו, ולא תאכלו על אדם. למה, אם זה רעיון כזה, אז למה לכתוב שזו מצווה, אם זה לא יכול לצאת אל הפועל? תירוץ ראשון, זה כמו שכתוב בתורה, עין תחת עין, שן תחת שן. הרי אדם שהוציא לחברו עין, אנחנו לא מוציאים לו את העין, אלא הוא משלם דמים, מודדים כמה עבד שווה. עם עין, בלי עין, משלם את ההפרש. אז למה נכתב עין תחת עין? יש כאן הדרכה חינוכית, עקרונית. יש כאן גבולות גזרה של התורה. גם אם זה לא מופיע בפועל, מכל מקום הרעיון עבר. באמת היה ראוי שיוציאו לו עין. איזה הוכחה מה רואה את הנולד, תראה את הבן שלך, תראה לאן הדברים הולכים. רבי יוסי הגלילי אומר בגמרא, וכי מפני שאכל זה תרתימר בשר ושתה חצי לוג יין איטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להסתכל, אלא הגיע תורה לסוף דעתו. של בן סורר ומורה שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש לימודו ואינו מוצא ויוצא לפרשת דרכים, ומלסתם את הבריות, אמרה תורה ימות זכאי ואל ימות זכאי. חייב, יש כאן הדרכה חינוכית עקרונית, תראה את הדברים. זה, לזה נצריכת מצווה. הרמב"ן אומר אגב, שזה לא המצווה היחידה שעל שם סופו הוא נידון. אפילו שעכשיו אין בו חטא מוות. ולכן כתוב, וכל ישראל יראו וישמעו. כי הרי הוא לא עשה שום חטא שמצריך באמת מוות כרגע. אלא כדי שלא יהיה את הקלה לרבים, לייסר את הרבים. אותו דבר יש בזקן ממרה. זקן ממרה הוא הולך נגד בית דין. בהוראתו אין חטא שהוא ראוי למות, אלא בשביל להסיר את המחלוקת מן התורה, גם בעדים זוממים שהם נהרגים, אבל הם לא הרגו אף אחד, אף על פי כן הם נהרגים. גם כן מסית. מסית יכול להיות שהוא אמר לאדם, בוא תשמע, תעבוד עבודה זרה, יהיה לך טוב, תהיה עשיר, תהיה יפה, תהיה... הוא עצמו, האדם הזה לא עבד. המסית, אף על פי כן, נהרג. אז זה מיטתו פה לייסר את הנשארים, את האחרים. עכשיו, גם המהר"ל הוא מתייחס. הוא אומר, הוא הרי נידון על שם סופו. אז באמת, לגבי ישמעאל, מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, באשר הוא שם. שאין אדם נידון, אלא לפי מעשיו של אותה שעה. לכן ישמעאל... באותה שעה הוא היה בסדר, לא לפי העתיד. אבל אז מה ההבדל פה במקרה של בן סורר ומורה? אז זה אומר המהר"ל, זה בבית דין של מעלה הוא נידון לפי מצבו הנוכחי, אבל בבית דין של מטה כן דנים אותו על פי סופו, בשביל להציל אותו מבית דין של מעלה בעתיד, ששם הוא התחייב. המהר"ש אומר על על הדרשה הזאת, לא היה ולא נברא, לדרוש לקבל שכר. האבא הוא צריך לדרוש ולהבין לאן הדברים צועדים, לאן זה הולך, איזה הוכחה מרואה את הנולד. השכר פה, תראה את הבן שלך, תראה את הפריצה של הגבולות שלו. איננו שומע בכל אביו וכל אמו, אומר אור החיים הקדוש, מה זה איננו שומע? הוא כבר משולל מן השמיעה, הוא נותן משל על זה שהוא ממליך כל כך את יצר הרע, הבן הזה. משל למלך שהיו לו שוערים לארמון, והם היו בעצמם גנבים וליסטים, שודדים, ובאו אנשים לקבול לפני המלך על זה שהשוערים שלו הם ליסטים, וכי הם יכניסו אותם. ככה בן סורר ומורה הזה, הוא שם, המליך את יצר הרע, הוא יושב על מפתח הלב, הוא דוחה כל תוכחה, תראה לאן הדברים צועדים. הוא איננו שומע בכל אביו, הקדוש ברוך הוא, בכל אמו, זה כנסת ישראל. בסופו של דבר הוא גם לא ישמע בכל ההורים, תראו לאן הדברים צועדים. יש פה הדרכה חינוכית עקרונית מאוד של התורה. גם בספר חסידין הוא אומר, אי אפשר שלא יצא מהדבר הזה שהוא מצווה. האב ילמד, האם, לא להחניף על בנו, שלא יצא כמו שכתוב על דוד, ולא עצבו אביו מימיו, לאמור מדוע ככה עשית. כשאדם רואה את בנו יוצא תרבות רעה, הוא צריך לגדור אותו, צריך לעצור אותו. היה עדיף לאבשלום שיירג בקטנותו, והיה לגרום שעל ידו נהרגו המון נפשות בישראל. זה לא דבר ריק, גם הפרשה הזאת, ואם הוא ריק, הוא ריק מכם, כי כולם נכוחים למבין כל הדברים האלה. הדבר האחרון זה רב אייזיק שר, הוא אומר, כשנתבונן היטב בפרשה הזאת, התבוננות עמוקה, זה אנחנו קונים על ידה את מידת היראה. כל ישראל יראו, ישמעו ויראו, זה השכר שנקבל על הדרישה, כמו הרב קוק אומר. על ידי עצם העיסוק בפרשה הזאת, זה עצמו יגרום שלא נגיע למקומות האלה, שלא נידרדר במלאכת החינוך. מלאכת החינוך היא דורשת גבולות, אבל היא דורשת אהבה ביחד. אף גבולות לא מתקבלים בלי אהבה. כשיש אהבה, הגבולות מתקבלים באהבה, מתוך אמון טבעי בהורים. פעם סיפר לי מישהו שעבד במוסד לגמילה, מוסד מאוד לא פשוט, הוא אמר לי, כולם שם, הוא שאל אחד אחד, מה הביא אתכם לפה? אמרו, שני דברים היו חסרים לנו, גבולות ואהבה. אהבה בגבולות, הבן מידרדר במדרון החלקלק, רחוק רחוק. גבולות בלי אהבה, באיזה שלב בוקעים את הגבולות, אי אפשר לקבל אותם לאורך זמן, הם לא יתמידו. אלא הפרשה הזאת היא פרשה חינוכית ממדרגה הראשונה. שבת שלום.